אדם ישראל. אדם ישראל צריך לאהוב את השם, את התורה, את עם ישראל. ומתוך כך הוא צריך לאהוב מאוד את החיים שהוא עתיד לבנות עם אשתו. כן? אהבת המטרות הכלליות, אהבת האידיאלים, המגמות, ואז ניגשים לפרטים עצמם. הפרטים עצמם שלמעשה הם המשכן של אותם אידיאלים. זאת אומרת, בגלל שאתה מחובר לאהבת ארץ ישראל, אתה משתוקק להקים יישוב בארץ ישראל. בגלל שאתה מחובר לארץ ישראל, אתה משתוקק לטעת עץ בארץ ישראל. זאת אומרת, נטיעת העץ היא לא דבר כשלעצמו, הוא דבר שניסה על גל של אהבת ארץ ישראל. אהבת ארץ ישראל זה לא רק לאהוב, אני יודע, כברת ארץ גיאוגרפית. אהבת ארץ ישראל זה משהו מאוד עוצמתי, כי אהבת ארץ ישראל זה אומר שאנחנו מתחברים לקדושת ארץ ישראל. זה לא לאהוב את המרחב הטריטוריאלי, זה לא זה החזון. אהבת המרחב הטריטוריאלי ונטיעת העץ ובניית הבית זה תוצר. אבל אהבת ארץ ישראל זה אהבת האידיאל של ארץ ישראל. קדושת המקום, מה שנקרא. ארץ ישראל, ארץ מיוחדת שבארצות, שעיני השם תמיד בא. זה נקרא אהבת ארץ ישראל. תמיד מספרים לנו, כן, אפשר לשמוע הרבה פוליטיקאים שהם... הם לא מכירים את המושג הזה, כן, מה שנקרא, לא דתיים, שהם לא מכירים את המושג הזה של אהבת ארץ ישראל. אבל הם, ארץ ישראל, אהבת ארץ ישראל בשבילהם זה אהבת הנופים, אהבת זה, אולי אפילו לחמו עליה, אולי... אין, אל תספר להם מה זה אהבת ארץ ישראל. אתה לא תספר לי מה זה, כן, אבל אחרי זה בלי בעיות אפשר למסור חבל ארץ שלם בארץ ישראל. כי לא מקושרים לאידיאל של ארץ ישראל. לאידיאל של ארץ ישראל זה הקדושה האלוקית שמופיעה במקום. מי שמבין את הדבר הזה, שארץ ישראל זה ביטוי של קדושה מאוד עליונה שמופיעה במקום, כן? הוא לא ייתן סנטימטר מארץ ישראל. כמו אדם שאוהב את אשתו, אהבה, לא אהבה פונקציונלית, שימושית, אלא אוהב אותה מצד נשמתה, אוהב אותה מצד הקשר הפנימי ביניהם. הוא לא ייתן לאף אחד אדם זר לגעת לה בשערה מהראש. אז מה אם זה רק שערה? אבל שערה כל שערה, כולה שערה. מה הסיפור? שערה, זה הכל. רק לגעת פה. השערה הזו היא חלק, השערה הזאת, האחת, היא חלק מדבר מאוד גדול. זו האישה שלי. זה עצם העצמה, היא ובשר המבשרי. זה העניין. ואותו דבר ביחס לתורה. אדם ישראל צריך לאהוב את השם, בתור המקור של כל האידיאלים כולם. כן? את התורה. כן? שאותו אין סוף ברוך הוא מתגלה בתוך התורה. שהרי כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וכל לימוד תורה, כל לימוד תורה שהוא, זה לא משנה אפילו עוד אחד בתורה, זה בעצם התגלות של רצון השם. כן? אז אדם צריך לאהוב את התורה מצד היותה שדה ההתגלות של רצון השם. לא לאהוב את התורה מצד זה שלומדים שם, איזה יופי, סוגיות מנשור, שנגח וזה, פתוח, חייב. לא מצד האינטלקט. לא מצד השעשוע השכלי, או אפילו הרגשי שבזה, ממש לא מתחיל מזה. זה תוצרים. זה תוצרים שלפי ערך הסיבה וגובה הסיבה המחוללת אותם, גם התוצרים עצמם הם כבר פוסקים להיות פלפול באלמה. הם חלק מעבודת הקודש, הפלפול הזה. כל תורה שבעל פה, עם כל פרטי הפרטים של חכמים, מאיפה הם קונים את ערכם? אלו נחלים שמתפשטים מתורה שבכתב. זה הערך של תורה שבעל פה. אבל אם אנחנו לא מבינים שתורה שבעל פה זה בעצם תוצר של אהבת תורה שבכתב, אהבת השם של החכמים, בסדר, תורה שבעל פה, כמה הם כתבו החכמים, בסדר, המון המון דברים, בסדר. אבל מה, בסדר, כתבו. דברים חכמים, דברים חשובים, דברים... אבל הם חסרים את העומק, את הערך, את החשיבות שלהם באמת, תודה. אותו דבר זה גם בזוגיות. ככל שאנחנו נקשר את האקט הזוגי, את פעולת ההתחברות, נקשר אותה לאידיאל קודם גבוה יותר, גם הזוגיות תשגשג בהתאם, גם הזוגיות תהיה שדה של התגלות של אהבת השם, אהבת התורה, אהבת הארץ. כן? זו זוגיות חזקה. נחזור למשפט, זה משפט מאוד חשוב. כן? זה מה שנקרא, בלא חזון ייפרה עם. כשאין חזון שקודם ללאומיות, ייפרה עם. עם לא יכול להתקיים מבלי חזון שקודם לו. שהעם הזה על כל פרטיו הוא גילוי של החזון הזה, והוא הדבק של פרטי הקהילה המסוימת ההיא. בלא חזון ייפרה עם. אדם ישראל צריך לאהוב את השם, את התורה, צריך ללמוד מה זה אהבת השם, צריך ללמוד מה זה אהבת תורה, ניסינו קצת לדבר על זה, כן? איזה מין סוג של התייחסות, אנחנו צריכים להתייחס לתורה כדי לאהוב את התורה, כן? אורות התורה, הכל מוקדש לזה, אורות התורה, זה באמת הדרך לאהוב את התורה, לראות את היסודות האדירים שמשוקעים בתורה הזו, כן? איזה אידיאל עצום חבוי בתוך התורה הזו, אורות התורה, נפש החיים, כן? עוד יותר, נפש החיים, שמדבר על מעלות התורה. אלו הספרים שבאמצעותם אפשר להבין קצת, להתחבר לאהבת התורה, כן? מצד היותה התגלות דבר השם, ולא מצד הפרטים שבה, עם כל חשיבותם, אבל זה לא מתחיל משם. אדם ישראל צריך לאהוב את השם, את התורה, את עם ישראל. ומתוך כך, רק מתוך היניקה מהמרכז הזה של אהבת האידיאלים הגדולים לסוגיהם, תורה, עם וארץ, חוט המשולש, כן, שמדברים על תורה, מדברים על אהבת השם בעצם, רק מתוך כך הוא צריך לאהוב מאוד את החיים שהוא עתיד לבנות עם אשתו. איזה ערך עצום יש לזוגיות, כאשר היא מגלה את התורה, את קדושת התורה, כאשר הזוגיות הזו, כן, היא מתרחשת על גבעה בארץ ישראל, חלק מיישוב ארץ ישראל. הזוגיות שלנו היא בארץ ישראל. עד כדי כך. הכל מעלין לארץ ישראל, כגון שרצה הבא לעלות לארץ ישראל ואישה רוצה להישאר בחול, מוציא אותה בלא כתובה. מה זה זוגיות בחול לעומת זוגיות בארץ ישראל? כשלא מבינים את קדושת ארץ ישראל, אז מה לי ברוקלין? מה לי בני ברק? אבל כשמבינים קדושת ארץ ישראל, זה ברור לחלוטין כבר ההבדל העצום שיש בין זוגיות בחול לזוגיות בארץ ישראל. כשמבינים גם את המושג של אהבת התורה ואהבת השם, יש הבדל עצום בין זוגיות בחול וזוגיות בארץ ישראל. מתוך האהבה של הדברים האלו, אנחנו מאוד אוהבים את החיים שאנחנו בונים עם נשותינו. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה נורו. לא אכזבת. תודה. טוב. כבר בשלב שלפני הפגישה, כן, אם הוא באמת בא מתוך אהבת השם, אהבת התורה ואהבת עם ישראל, ארץ ישראל, כן. כן, אז כבר בשלב שלפני הפגישה, הוא כל כך שמח בחיים האלו, משתוקק עליהם. מתי תבוא לידי והקיימנה? אומר רבי עקיבא, שיתרומם להבנת הערך העצום והעליון של קידוש השם. ההבנה של קידוש, מה קידוש השם? שאדם אוסר את חייו למען ערך עליון, קידוש השם. אברהם אבינו, עקדה. איזה זכות לקחת הדבר היקר ביותר ולבטל אותו לאהבת השם יתברך. ברגע שאברהם אבינו הבין את הדבר הזה, הייתה לו תשוקה נוראה לעקוד את בנו. ואנחנו כבר לא יודעים מה הניסיון יותר גדול. האם הניסיון יותר גדול בסופו של דבר זה היה לעקוד את בנו? או להוריד אותו מהמזבח. מי שמסתכל על מהלך הפרשייה שם, רואה שלא היה קל לאברהם אבינו להוריד את יצחק מהמזבח. חז"ל ברגישות הנפלאה שלהם, שומעים את הפסוק, אל תשלח את חי... למה צריך להגיד אל תשלח? מה, 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 מה הצעקה הזאת? תגיד לו. אל ת... תוריד אותו. אומרים חז"ל, אברהם אבינו רצה לעשות לו שריטה לפחות. לפחות לשרוט אותו, את יצחק. שיהיה מקצת עקדה. שריטה קטנה, תן לי להוריד לו דם. אל תשלח אתך. הוא כל כך השתוקק להוציא לפועל את עקדת יצחק ולהראות בזה את אהבת השם העצומה שלו. עד שצריך להגיד לו, אל תשלח. וגם אחרי שהוא לא שלח ידו, האם בזה זה נגמר? מה אנחנו חושבים שהוא ויתר על העקדה? הוא לא ויתר על העקדה. הוא לא ויתר. הוא עקד את יצחק אבינו. אבל לא בפועל, בצורה שהיינו מצפים. הוא עקד אותו במחשבתו. הוא עקד אותו בלקיחת העיל ושחיטת העיל. ואומרים חזל שעל כל שחיטה ושחיטה שהיה עושה בעיל. היה אומר, רגל זה תמורת רגל בני. ראש זה ראש בני. היה עוקד את העיל. ומחשב שיצחק זבוח לפניו. אהבת השם של אברהם אבינו מביאה אותו ליכולת המופלאה הזאת לקחת את היקר מכל ולהקריב אותו ולהחזיר אותו לשורשו. כך נראים חיים של אדם שאוהב את השם. זה לא אומר שאברהם אבינו ביטא את אהבת השם שלו רק בעקדות. הוא ביטא את אהבת השם שלו גם בחיים, הוא עשה חסד עם אנשים. אבל כל פעולה שהוא עשה, זה היה בבחינת מתי תבוא לידי והקיימנה. הנה הזדמנות שלי לקדש שם שמיים. הרב אלישע, הרב אלישע. אנחנו נזכיר אותו מדי פעם, כי זה היה המוטו שלו. סס אני על אמרתך כמוצא שלל רב. סס אני על אמרתך. למה אני כל כך נחשף למצווה הזאת? למה אני כל כך נחשף לנסוע מבוקר ועד ערב, מקצה הארץ ועד קצה, ולהיפגש עם שמונה אנשים באיזה בית כנסת שכונתי במטולה, או בקריית שמונה? למה? כי אלו בניך. אני אוהב אותך. כיוון שאני אוהב אותך, אני אוהב את בניך. אני לא מחכה שהעולם יתמלא כדי להגיד דברי תורה. יש כאלו דרשנים, העולם, אם העולם אין בו איזה 500 שיש, לא מתחילים, מקבלים חולשת הדעת. חולשת הדעת הם מקבלים. לשבת מול 10 אנשים, לשבת מול 5 אנשים שבאו לשמוע דברי תורה, איך מספרים על הרב עובדיה יוסף? כן? עשרות שנים הוא היה מרביץ תורה בכל מקומות, היו מגיעים איזה שתי בעלי בתים. שתי בעלי בתים היו באים. היה נותן... מה לי שתיים, מה לי שלושה? הזכות להגות בדברי תורה. אנחנו אחרי זה, טוב לי תורת פיך מאלפי זה. כן? כל עולות שאלה שלמה, הם כלום לעומת עוד אחד בתורה. מי שמבין, קשור לאהבת התורה, מבין במאה הסקינן שמדברים על אהבת על תורה, כל הזדמנות שנותנים לו לפצות את פיו בדברי תורה, אפילו לא לפני אנשים, אפילו בינו לבין עצמו, כל היום משיחתי, הולך בדרך דברי תורה, פטפוטי דאורייתא, הוא מבין מה זה. אז אנחנו רואים, איך מתוך הקישור לאידיאלים הראשיים, כן, לסוגיהם, אהבת השם, אהבת הארץ, אהבת התורה, אהבת העם, מתוך כך צריך לאהוב מאוד את החיים שהוא בונה עתיד מחולה. וכן, כבר בשלב שלפני הפגישה, כן, הוא באמת מחובר לדברים האלו, הוא כל כך שמח בחיים האלו. הוא משתוקק עליהם. ולכן הוא רוצה מאוד לבנות את החיים שהקדוש ברוך הוא הפקיד בו ואשתו. ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך. האישה הראשונה שאני אפגוש. אם רק אני יכול יחד איתה לגלות את שמך, אני מתחתן איתה. לא מתחילים עכשיו לעשות איזה סקר שווקים, רגע, אולי יש יותר נחמדה ממנה. אצל מי אתה עובד? על מי אתה עובד ואצל מי אתה עובד? כל צורת הבדיקה הזו היא בכלל לא נובעת מאהבת האידיאל. ממש לא. אני מחפש אישה לקדש שם שמיים. אתה יודע מה? היא גידמת? היא מכוערת? היא... לא יודע. אני יכול לקדש שם שמיים עם הגידמת הזאת? ואולי דווקא בגלל שהיא גידמת? אני רוצה גידמת. לא, יש לי אחת בשבילך, חבל לזמן. יש לי משהו, חתך הזהב. חתך, עזוב, מה זה? תראה, 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 אין לה יד, אין. אני רוצה יותר. אותה אני רוצה. זה נשמע מוזר. אותה אני רוצה. אתה רוצה יצר הרע? לא, עזב יצר הרע, עושה לי צרות. לא, לא, אני רוצה יצר הרע. כי מי שלא רוצה יצר הרע, הוא בז ליסוד של קידוש שם שמיים. לקדש שם שמיים, זה לבחור ברצון השם, כאשר יש רצון מתנגד. אני רוצה יצר הרע. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. רוצה יצר הרע. אם אתה מבין מה זה אהבת השם, אתה רוצה יצר הרע. אתה רוצה להמליך אותו, את הקדוש ברוך הוא, למרות שיש לך בחירה להמליך מישהו אחר. אתה רוצה איזה כוח שיפתה אותך, ולהגיד לו, לא, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את צורה. אל תיקח לי אותו. אם תיקח לי אותו, אין לכם. לא רוצה להיות מלאך. מלאכים לא מקדשים שם שמיים. בכלל לא מקדשים שם שמיים. ממש לא. שום קידוש שם שמיים. אנחנו, כלום אכילה יש ביניכם, כלום שתייה יש ביניכם, כן? איך אמר משה רבנו למלאכים? שהוא בא לקחת את התורה, המלאכים רצו לשרוף אותו. אמר להם משה רבנו, אמר לה, לא משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר, מי זה? מי הקדוש ברוך הוא משה? הוא אמר למלאכים, מה אתם מערערים? מה אתם מערערים על נתינת התורה? יצרה יש ביניכם? אכילה יש ביניכם? נשתעבדתם למצרים? התורה ניתנה לנו לקדש שם שמיים. לקדש שם שמיים מתוך מציאות של מצרים. כל אחד והקשיים שלו, כל אחד והחולשות שלו, והמידות הלא כל כך נעימות ונחמדות שיש בו. אחד כסן, אחד נוטה לייאוש ועצבות, אחד נוטה לקנאה וכעס, אחד לגאווה ומיניות יתרה. כן? בסדר גמור, מצוין, מקבל, מקבל. מעולה! יש לי חומר גלם פנטסטי, להראות לך כמה אני אוהב אותך, ארגון השולם. טוב שנתת לי את הנפש המתוסבכת הזאת. יש לי הזדמנות בלתי רגילה להוכיח לך כמה אני אוהב אותך. אבל אם אני רוצה שיקחו ממני את כל הקשיים, סימן שהחיים שלי הם לא בשבילו. הם חיים בשביל נוחות. שיהיה לי נוח, שיהיה לי נחמד, שיהיה לי... מה, אני צריך צרות? לא זה הצרות. זה לא רציני, לא רציני. או, זה מה שכתוב כאן. כבר בשלב שלפני הפגישה, הוא כל כך שמח בחיים האלו. הוא משתוקק אליהם. ולכן הוא רוצה מאוד לבנות את החיים שהקדוש ברוך הוא יפקיד בו ובאשתו. הוא רואה את הפוטנציאל האדיר של קידוש השם בתוך הזוגיות. כן, עם אישה שהיא שונה ממנו. היא שונה ממנו בתכלית. צריך להבין שאין שום קשר בין איש ואישה. זה שתי הפכים שקשה לתאר עד כמה הפכים. אפילו בדברים שנדמה לנו שיש לנו קישור איתן. טוב, גבר הוא גבר, יש לו נטייה מינית. אז הוא מגלה משום ההתעניינות בבחורה. הוא אומר, כן, אוי, זה קשר יש בינינו. כן? זה לא קשר. זה לא בנוי על זה. חוץ מזה שגם במיניות, יש הבדל עצום בין המיניות של האישה למיניות של האיש. אופי המשיכה של האיש לאישה הוא שונה בתכלית. אפילו בדברים שנמשכים, יש שם הבדל עצום. וגם המשיכה הזו היא לא מורה על חיבור, היא מורה על אינטרס אישי, שאני משיג אותו על ידי החיבור. אחרי זה, כשאתה מקבל, אתה ממצא אותו, לא אכפת לך מן הכלום. איש ואישה זה שני הפכים. אם אתה לא בא מאידיאל, מה לך ולחתונה בכלל? זה הולך ומתפשט בעולם. או שלא מתחתנים בכלל, או שנישואים על תנאי, או שנישואים שאין בהם מחויבות, נאמנות כפולה, מותר לה להיות עם אנשים, מותר לא להיות, אבל יש להם אינטרס משותף כלשהו. כן? אז הם חוזרים הביתה בסוף היום. אבל זה לא קשר. אמר לי אחד בצבא, מילואים, הייתי מילואים פעם, להרבה זמן זה כבר היה. עשינו מילואים ביחד באזור שכם, סיורים, סיורים עשינו. אז הוא התחתן לפני שנתיים, שלוש, דיברנו על זוגיות. דיברנו על מושג של ברית ונאמנות, בגידות, עניינים כאלה. אז הוא אמר לי, שמע, הקשר שלי עם אשתי, אני שומע מה שאתה אומר, זה מאוד נחמד, אבל צריך להבין שיש גם צורות קשר אחרות, במיוחד שזה בהסכמה עם האישה. למה שאלתי אותו, מה ההסכם יש לך עם אישה? תראה, אני הסכמתי איתה שאם היא בעבודה, במשרד, פוגש בחור נחמד, אין בעיה. יכולה לדבר איתו, יכולה להגיע איתו לרמת קשר אינטים אפילו. קשר אינטי. גם לי מותר. אני גם מותר. אבל אנחנו חוזרים בסוף היום בביתה. נפגשים בסוף היום בבית. כך אומר לי. אמרתי לו, תגיד, זה נורמלי? מה זה בדיוק הדבר הזה? אנחנו רוצים לחיות ביחד. יש לנו סיבה שאנחנו רוצים לחיות בתא בית. אבל יחד עם זה, אני לא יכול למנוע ממנה. היא רוצה למנוע, לא יכול למנוע ממנה. היא רוצה, אז בגלל שהיא בחרה בי, עכשיו היא תהיה מסכנה, הוראה בחור נחמד, היא לא דבר איתה? זה הגינות? כך אמר לי. אמרתי לו, זה בוגדנות. אתה מגדיר זה בוגדנות. אני לא חושב שזה בוגדנות, אני חושב שזה דווקא עריכות הפיים, אני חושב שזה אכלה, אני חושב שזה... אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. זה הגורל של אדם שהוא לא חי למען אידיאל. זה הגורל שלו. הוא רוצה מאוד לבנות את החיים שהקדוש ברוך הוא יפקיד בו ואשתו. וזה עוד טרם הוא יודע מי. כבר מצוירת לו הזוגיות, כן, וישבו בנויות. דוד ושמואל יושבים בנויות, עוסקים בנויו של, של עולם. דוד לא בנה את בית המקדש, אבל הוא כן בנה אותו. בית המקדש נזכר על שם דוד בכמה מקומות. למה? כי מסר נפשו עליו. איזה מסירות נפש הוא מסר עליו? מה הוא מסר? מה, הוא בנה משהו? לא. הוא מסר נפש על הציור. על הציור. הוא ישב עם שמואל בנויות, כן? ועסק בנויו של עולם. הוא עסק בציור. הוא עסק במכלול. הוא עסק בתמצית של הקודש. כן? בזה הוא עסק. בתמצית הסוגיה של השארת שכינה. לכן בית המקדש נקרא על שמו. אלמלא הוא, בית המקדש לא נבנה. מי שבנה אותו בפועל, הוא יונק ממסירות הנפש של דוד. אותו דבר משה רבינו, הוא משתוקק להפריש הרי מקלט, אבל אי אפשר להפריש הרי מקלט, אלא אם כן נכנסים לעבר הירדן, המערבי, והוא לא נכנס. כל מה שהוא יכול הוא מפריש, מעבר לירדן, משתוקק, הוא משתוקק להיכנס לארץ ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, לארץ ישראל לא תוכל להיכנס, כלומר, לפרטים לא תוכל להגיע. אבל אני אקח אותך לכלל. ויעלה אותו להר נבו. ויראהו את כל הארץ. עד הים האחרון. עד הים האחרון. הוא יראה לו את התמצית. מהתמצית הזו של אהבת ארץ ישראל של משה רבינו. אנחנו חיים. מהתמצית הזו. פה זה הכל מתרחש באדם אחד. מאוד יפה. אנחנו גם אהבת השם שלנו. ו... אנחנו רוצים שיהיה לנו אהבת התורה, אהבת, כן? אהבת התורה, אהבת השם, אהבת ישראל, כן? וכן הלאה. ומתוך כך לגשת למפגש. אז הוא רוצה מאוד לבנות את החיים שהקדוש ברוך הוא יפגיש, ועוד טרם הוא יודע מי. משם אהבתו אליה מתחילה. שם זה מתחיל. כן? כמו ילד קטן שיוצא לטיול, אני זוכר שהיה לנו טיולים, קיבוץ. היינו יוצאים טיולי שחר, זה טיולים מאוד מעניינים. כן, יוצאים בשעה מאוד מוקדן בבוקר, 3:30 בקיץ. היינו יוצאים 3:30 בקיץ. כן, המטפלת הייתה מגיעה בסביבות 3, מהירה אותנו. קצת תה, איזה ביסקוויט או ופלה לכל אחד. כן, ואנחנו היינו קמים כמו ציפורים, שקמות, הן מתחילות לשיר מיד. כן, רק היא מגיעה, שומעים רק את הדשדוש שלה מעבר לדלת. כולם מתעוררים, באים לחדר המרכזי של הגן, של הכיתה, זה הכיתה א', נחשב, א', ב', ג', כן? מיד כולם, זה מתמלא בהמולה, והיא מגיעה כזו, עדיין היפה כזו, ככה, המוחת הקורא, שינה שלה, שמה את התה, וזה מוציאה הוגיות, ואנחנו זה, מסתדרים בטור, יוצאים לדרך, לפגוש את הלילה, את הקולות שלה, לטיול שחר. אבל האמת שהטיול הזה לא התחיל ב3:30, הוא התחיל שבוע לפני. כמה היינו מדברים על הטיול הזה? ועד שהייצא מצליחה להרדים אותנו בכיתה, כן? עד שהייצא מצליחה להרדים אותנו בכיתה, היינו ישנים לבד בכיתה, והשומר היה עובר ונכנס לגנים, כל פחות משעה עגולה. היה עובר על כל המתחם של הגנים, היו 2-3 שומרים, היה מתחם גנים. אבל המטפלת עצמה הייתה המורה, הייתה ישנה בבית, אבל הייתה צריכה להרדים אותנו קודם. כמה זמן לקח לה להרדים אותנו? כולם מדברים בחדרים, כבר 9 בערב, 8:30, 9, לכל הדעות כבר זמן לישון. צריך לקום 3:30. ילד בגיל כזה ישן פחות משש שעות, מה יהיה איתו? כל החדרים בלגן, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ אני כבר לא מדבר על טיול שנתי.
טיול של שבוע, שהיינו אמורים לפגוש, בני קיבוצים אחרים, באיזשהו מחנה קיץ כזה, איזה אירוע זה היה, היינו כבר מפנטזים חודשים לפני כן. אבל צריך להבין גם פה אותו דבר. טיול השחר הוא התחיל כבר לפני שבוע. כבר לפני שבוע הוא היה כבר נמצא בצורה ציורית פה בפנים. שלם בכל עבריו, שלם בכל פרטיו, רק חסר ההוצאה לפועל. אז אחרי זה שההוצאה לפועל הגיעה, כל פסיעה ופסיעה על השביל במטע התמרים, בדרך לירדן, כל פסיעה על השביל, זה היה מימוש של החלום הזה. אפשר להבין איזה עונג היה שם בכל פסיעה ופסיעה. לתת לו שכר על כל פסיעה ופסיעה. אברהם אבינו שמשתוקק לארץ ישראל, כביטויה של ספורנו, שהיה מתאבה לארץ הרוחנית, אברהם אבינו. הוא היה בארץ ישראל עוד לפני שהוא הגיע אליה. כבר באור כסדים, הוא חשב על הארץ הרוחנית. כן? זה ארץ כזו, שהשכינה שורה שם. זה ארץ כזו, באמת, מאוד מאוד קדושה מיוחדת. אז בארץ ישראל הוא היה עוד לפני שהוא הגיע אליה. אחרי זה רק ההוצאה לפועל. ועל כל פסיעה ופסיעה שהוא עושה מאור כסדים לארץ ישראל, הוא מקבל שכר. כי הפסיעה הזו מחוברת באופן ישיר. לאהבת ארץ ישראל שלו. שראה הוא מתאבה לארץ הרוחנית ואמר לו, לך לך. מתאבה לארץ הרוחנית. אז מה לא תעשה שם? הם נלווים, נלווים. זה מכוח האנרציה. זה... הם משיקולים אחרים לגמרי. זה לא... כן? ויגיעו לחרן וימות שם תרח. כן? הם בדרך נצרים. נו, ולוט מגיע לארץ ישראל בגלל שהוא מכיר את ערכה של ארץ ישראל? לא, בגלל אברהם, הוא נספח, הוא תפל לאברהם. כן. ויעל לוט אימו. לוט הוא לא שייך לאידיאל של ארץ ישראל. זה גם מסביר את כל היריבות שם מתוך, כן? כל היריבות ביניהם בתוך ארץ ישראל. מקנה רואה לוט ורואה אברהם, כל היריבות הזו, הקטנות הזו של הנכסים, זה מראה שלוט לא מבין למה הוא הגיע לארץ ישראל בכלל. לעומת אברהם, אנשים אנחנו, אנשים אחים אנחנו, מבין את האידיאל של ארץ ישראל. מר שואף לשלום, רודף שלום בתוך ארץ ישראל. עד עוד טרם שידע מי, משם אהבתו אליה מתחילה. חידוש גדול. מתוך אהבה גדולה, יש לנו שאלות? שרוצה להעיר משהו? בבקשה. כיף.
אז חופשי. כשאתה בא לחפש בזוג, אז יש מקום דווקא לא לקושי, לחפש את הקושי, לחפש את השונות, לחפש את הזה, כי זה האידיאל. או שפוך, צריך לחפש את הדומה, צריך לחפש את מה שאתה מתחבר אליו. כאילו, לאו דווקא...
זה השאלה, מה זאת אומרת מתחבר אליו? מה זאת אומרת מתחבר אליו? החלוצים הראשונים שהגיעו לארץ ישראל, יבש ביצות. ומתו מאות מהם. אפשר להגיד שמתחברים לביצה? לביצה? אז מה אתה רוצה? אז פה החיבור לארץ ישראל זה דווקא מצד הקושי. מה זה חיבור? היום, בשפה התרבותית הנוהגת, מה זה להתחבר? דבר שאני מתאווה אליו מצד, לא מצד הקושי, מצד העונג. עונג, פיזי, נפשי. זה לא איזה פסגה שאני צריך לכבוש. כן, זה ששב הגיע, עשה את כל אנטרטיקה. בכמה זמן, כן? זה האדם השני שעשה את זה, כן? לפניו זה הגיע, כן? ממש בסמיכות זמן, שני אנשים עשו את כל אנטרטיקה, הקיפו אותו. רגלי. תגיד לי, זה תענוג? אתה יודע, זה סבל שהוא סבל. אבל הוא זיהה את האתגר דווקא מצד הקושי. זה החיבור. אני מתחבר לקושי. אז אמרתי לך, יש קושי, אתה יודע מה הקושי בזוגיות? עצם ההבדל בין איש ואישה. בוא נתחיל בזה, אז עזוב עכשיו את הקשיים האחרים. אני רוצה את הקושי הזה. כי הקושי הזה מאפשר לי להראות שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בתוך הפכים. ומכיוון שאני אוהב אותו, אני רוצה לגלות אותו בתוך הפכים. עכשיו, את מה שהיא דומה לי, שמבחינה זו זורם לי הקשר איתה, זה כדי לסייע לי במה? במקומות הקשים. אבל המקומות הקשים, זה עיקר עבודה. הדומה הוא רק משרת ומסייע. טנק המרכבה זה לא טנק בילוי, זה טנק שהוא מאפשר לי להיגנס לחזית ואת עיקר המלחמה לעשות שם. הוא רק מסייע, הוא מסייע להגיע למקום הקשה, שם יהיה עיקר הקרב. זה הכוונה להתחבר. לכן מלחמה, הביטוי מלחמה, שורש למד חט מם, יש בו את כל המשמעויות האלה. אתה רוצה להתחבר? תלחם. אתה רוצה להלחים? לחבר? תלחם. זאת אומרת, אם אתה מוצא את עצמך בתוך מלחמה, לפום צרה אגרה, אם הלימוד הוא קל לך, סימן שהפגישה עם הלימוד הוא רק מצד הנטייה הטבעית האינטלקטואלית, כמו אדם צמא שקל לו לשתות. מאוד קל לשתות שאתה צמא. אבל לפעמים אתה לא צמא, אבל אתה צריך לשתות. יש אנשים שהם לא צמאים בטבעם, אבל הם צריכים לשתות. מחייבים אותם לשתות בצבא. אבל המפקד, אני... תשתה מיד, בפקודה. שכרו הרבה מאוד. אבל שצמאים, מה הבעיה לשתות? מאוד קל. הדברים הקלים בתוך הזוגיות, הם נובעים מאחת משתי סיבות. או סיבה יצרית, טבעית, זרימה פשוטה וספונטנית של צורך אישי שמתממש בנוכחותה של האישה, מיניות, האוכל שהיא משלת לי, וכן הלאה. זה סיבה אחת שזה קל. הסיבה השנייה שיש מצבי קלות, זה כאשר האדם הולחם מתוך המלחמה. כלומר, שהוא תורח מאוד להכיר את אשתו, ואז יש רגע שבו הוא מרגיש חיבור אליה. העונג הזה הוא עונג שהוא שג מתוך עמל גדול. זה העונג הגדול שלא משאיר אחריו שום משקעים. זה עונג שכאשר מגיעים אליו, מתחברים באהבה שוב למלחמה. רוצים עוד פעם את המלחמה שמפיקה את העונג הזה. אבל העונגים, הסוג הראשון שעליהם דיברנו, אורך החיים שלהם הוא עוד קצר. ובדרך כלל העונגים האלו מלבים אנוכיות בתוך הזוגיות. אנוכיות. כל אחד בזמנו דורש את הפיצוי והסיפוק היצרי, הטבעי, הזורם, הספונטני, שלא קרור בעמל. כן? ומתחיל יריבות. מי יקבל את העונג היום? היום תורי לקבל את העונג. היום תורי לקבל. אין עבודה. אז... כל העניין הזה של דומה, זה לא בדיוק כך.
אבל
אולי
כאילו שאתה
הכנה
בין הרגש שאתה מרגיש שאתה עובד קשה, לבין הידיעה. כאילו, אני כאילו, אולי לי קשה להבין את ה... אני כאילו צריך לסבול, להרגיש שזה קשה, להרגיש לא טוב, או ש... ותמיד יש עבודה.
אין בעיה להרגיש! אשתי הכינה לי תפוחי אדמה נהדרים. העונג באכילת התפוח צריך להביא אותי להכניס אותי למרחב עבודה מולה. אני רוצה לעשות למענך משהו, משהו שקשה לי. אתה מבין שאומר? זאת אומרת, את העונג המובן, הפשוט, באכילת האוכל הטעים שלה, כן? זה בכלל לא עבודה בשבילי. זה לא עבודה בשבילי ליהנות מהאוכל שלה. הוא טעים. אז מה אני עושה? אני לוקח את העונג ומשתמש בו כטריגר גם מה? להיכנס לאזור עבודה. ודאי. כן? אם היום אני אגיע הביתה, אני אעשה עם זה מה שיקרה, כן? כדוגמה, וכן, תהיה מוכן לי שם באמת, הארוחה, כן? כל הארוחות נפלאות שיודעת להכין אשתי, כן? יודעת מה אני אוהב, כן? יודע צדיק, הנפש בהמתו. אני אבוא, יאכל את האוכל הנפלא שלה, כן? ואני אמור, אחרי שאני ככה ינה, תודה רבה. תודה כמה קשה להגיד תודה? תודה איזה קרב זה? אם אני אגיד תודה, תודה אשתי, כבר ניצחתי בקרב גדול. ואם בכלל אני אציע לו המילה מתוך טוב לב ומחויבות, גם אתגר את עצמי בזה שאני אעזור לה להכין שיעור בנביא? אחרי שעבדתי פה יום עבודה שלהם, אני רוצה קצת לנוח. קצת לקרוא מסעי רבי יהודה הלוי, של רבי יהודה בורלה. אבל עכשיו במקום זה... אני אלך לעזור לה, להכין שיעור בנביא. לקחת את העונג למקום של עבודה. אבל אם אתה משאיר את העונג הטבעי, רק במצבו, ולא קושר אותו לעבודה, פה תצמח ביצה. פה תצמח ביצה. היום, מחר, מחתיים. הדרישות שלך ילכו וגדלו. ביקוש התענוג האישי ילך וגדל. ומישהו יצטרך לשלם את החוב ולפרוע את החוב הזה. בדרך כלל זו אישה. כדי לספק אותך ולתת לך את הרגשות הנעימות האלו, לשחזר אותם פעם אחר פעם. היא תשלם על זה. הזוגיות תשלם על זה. אז בואו נבין אחרת את הנושא של החיבור. אני מאוד מציע ש... לברר מחדש את הנושא של החיבור. אני מקווה שעוד מתחשק לכם להתחתן. אבל זה הסיכוי היחידי שלנו להתחתן. הסיכוי היחידי שלנו להיות נורמליים. אדם, לא באמת, זה הסיכוי היחידי שלנו. אדם שלא מכניס את עצמו מרצון לתוך המקומות העבודה האלו, הוא לא יכול להתפתח. הוא לא יכול להתקדם. מה? מגיעים בסוף ל... כן, כן. אהבת העמל, קוראים לזה. יהיה קרוב לעמל ורחוק מן העינוגים, וזה הוא משתלם כל ימי חייו. אדם לעמל יולד. פום צרה אגרה. טוב אחד בצער, ממאה שלו בצער. אם אתה אדם שמרוסן בענייני אכילה, ואתה רואה עכשיו עוגת טורט, עוגה כזו... אתה מרוסן בענייני אכילה, אתה רואה עוגת טורט, אתה לא שולח אתך. בסוף אתה מחליט כן לאכול, אז אתה חותך עם הסכין, רבה עצלות, נותן ביס, מניח את השאר בזה. כי אתה מרוסן בענייני אכילה. אבל יבוא אדם אחר עם תאוות אכילה לא נורמלית. שהוא ראה עוגה, אין אלוקים. עכשיו תחשוב על אדם כזה, שעכשיו הוא מחליט שהעבודה שלו זה לרסן את עצמו באכילת העוגה. הוא מרגיש שהוא בוער בתאווה אדירה לאכול את העוגה. עכשיו הוא אומר, העבודה שלי זה להימנע מאכילת חצי מטר של עוגה, אני אוכל פרוסה אחת. אתה יודע איזה אור הוא מביא בעולם? אתה יודע, קידוש השם בתוך תוכו. קודם כל בתוך תוכו. איזה אור גדול, כן? דבר גדול. לפום צרה אגרה. כל היסוד של לפום צרה אגרה, וטוב אחד בצער, מאה שלו בצער, הוא יסוד שמאוד מאוד נוכח, כן? אמור להיות נוכח בעבודת השם שלנו. אבל העיקר שנזכור, אין לנו שום דבר נגד תענוג. אבל התענוג צריך להביא לעבודה. מה שנקרא נח על מנת לכתף. נחלקו החרמים בגמרא, מה דינו של אדם שעשה ארבע אמות ברשות הרבים, ומסע על כתפיו? יש לו מסע ביד, יש לו, הוא סוחב משהו ביד. והוא בארבע, ברשות היחיד, הוא מוליך 400. אבל, במהלך 400, הוא נח שנייה. כי יש לו מסע כבד. אז הוא רגע נשען על הגדר, עם המסע נשען על הגדר, וממשיך עוד 200. איזה יופי של גשם. מקסים. כן? הוא הולך עוד 200. מה דינו? האם הוא חייב או פטור? יש צד להגיד שהוא חייב מכיוון שהוא עשה 400 ברשות הרבים סוף סוף. כן? הוא עשה 400. למרות שהוא נח, אבל הוא הפסיק, סליחה. יש מי שאומר, הוא עשה 400, אבל הוא הפסיק. הוא נח, כדי שיהיה לו כוח ללכת. אבל מכיוון שהוא נח על מנת לכתף, כל המנוחה היא מנת להמשיך וללכת. לכן זה נחשב שהוא עשה 400 ברציפות. כי המנוחה היא צורך הליכה. לכן המנוחה היא בתהילה להליכה. יש לפנינו כאן הליכה של חיוב. ויש מי שאומר לא, מכיוון שסוף סוף הוא עשה מנוחה, והוא קטע את ה-402, הוא לא חייב. לא חייב. זו גישה מאוד מעניינת. אם אתה נח על מנת לכתף, אם המנוחות שלך בחיים, זה על מנת שאחרי זה תתעזר בכוח לשאת את מסע החיים, תיקון המידות, תיקון המעשים, זוגיות, אתה עובד בעסק, שכיר, עצמאי, לא משנה. אם זה בשביל זה, נחל מעט לכתב, כמו הציפור. היא עפה, שלבים מסוימים, היא ככה עפה על זרמי האוויר. אבל זה מכין אותה להמשיך המסע. כן? הציפורים הנודדות, שצריכות לנדוד 1,000 קילומטר ו-2,000 קילומטר, יש להם אזורי חנייה, גם אזורי חנייה כפשוטו, שהן פשוט חונות שמה, ויש להם גם מקומות אזורי חניה, במיוחד הנשרים, שמזהים את זרמי האוויר החם. הם דועים על האוויר החם, חלק מהמסלול שלהם הוא על האוויר החם. אז הם לא עושים מהכנפיים דבר, אבל לא נמנע את ההתקדמות שלהם. אז אם האדם לפעמים הוא מחפש זרמים של אוויר חם, דברים שיותר מענגים, דברים שיותר מלטפים אותו, דברים שיותר נעימים לו, אם זה משמש לו, כדי שאחרי זה, כן, הוא ימשיך ויעמול, מצוין. אותו דבר בזוגיות. כל התענוגות בזוגיות. כל התענוגות. ויש הרבה תענוגות בזוגיות. מסוגים שונים ושונים. יש הרבה שירותים שאישה עושה לבעלה, הרבה מאוד. המושג הרחב של משק הבית, הרבה דברים שאישה עושה לבעלה. ועוד הרבה יותר מאלו. תענוגות גדולים, היא מפנקת אותו. מאוד מפנקת. אבל הוא צריך לקחת את זה למקום של מה חובתי ועשינו. לקחת את הדברים האלו ולראות איך הדברים האלו מקדמים אותו, כן? יותר באזורי העבודה. יופי, תם ולא נשלם, בכל אופן, אלו מסעי, הגענו פה לסוף הפסקה האלו, הזאתי, ואנחנו נמשיך שבוע הבא נסתם. כן, זאת השם, זה השם. כן, עוד טרם יודע מי, משם אהבתו אליה מתחילה.